ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידע דף חף חת. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו המפלת יד חתוכה, כלומר צורת יד תמיה לידה, האם נותנים לה ימי תוהר. הגמרא, תנו רבנן, המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה אמו תמיה לידה. שוב פעם, המילה חתוכה זה לא הכוונה נחתך מהגוף, אלא יש לצורת יד שיצא את צורת אצבעות וצורת אצבעות רגל. אמות מלדה ואין חוששים שמה מגוף אטום באו. המקור הזה ראינו גם בעבר, ולא חוששים מגוף אטום. גוף אטום לא מחייב את האישה בתומת לידה, וכאן לא חוששים מזה, אלא אמו תמיה לידה. הבחיסטה ורבה ברבונה דיאמית הוויו, אין נותנים לה ימי תוהר. למרות שפשיטה לנו שהאישה הזאת הוציאה, הולידה ולד, וזה מחייב את הימי תומה, אבל הכולה של ימי תוהר, דהיינו בזכר מיום שמיני עד יום 40 אחרי הלידה, שכל דם שיתרה טהור, ובנקבה אחרי 14 ימי תומה מיום 15 עד יום 80, כל מה שהיא תראה תהיה טהור, זה לא נותנים לה. מה היא טעמה? הגמונה אמא היא הרחיקה לידתה. רשי אמא היא הרחיקה לידתה, הרי כמה ימים שיצא רוב הוולד לאיברים, וכבר עברו ימי תוהר שלה, ולא ידעינן מאימת נמני, אנחנו לא יודעים ממתי לספור ימי התוהר. נחזור לגמרא. מטיב רב יוסף, המפלת ואין ידוע מה הפילה, תשב לזכר ולנקבה. והיא סלקה דייתו כל כהי גוונה אימה הרחיקה לידתה, אם כפי מה שנאמר מקודם, שבמצב שהייתה לידה אבל הפרטים לא ידועים, ועקב כך אנחנו אומרים אולי הלידה, רוב הלידה הייתה כבר מזמן, ומה שאנחנו רואים שהיא מפילה עכשיו זה רק המשך או סוף הלידה שהתחילה לפני זמן רב, ובגלל זה אנחנו לא נותנים לה ימי תוהר. ליתני ולנידה, המקור הזה כותב תשב לזכר ולנקבה, היה מקום לומר ולנידה. מה זה ייתן לנו? מה זה יאמר לנו? רש"י מסביר ניתני ולנידה, שכל דמים שתראה או שתראה שהיא תראה יהיו תמאים, שלא יהיה לה ימי תוהר. והכי הבעיה למניקח היה אמור להיות במקור הזה, אותה אישה שהיא פילה לא יודעת מה היא פילה, תשב לזכר ולנקבה ולנידה, כלומר שבועיים דנקבה מתאמה בלא שום ראייה. זה אוטומט תשומת לידה, צריכים לקחת בחשבון שאולי הוא אי או לידה נקבה, וזה מחייב 14 יום בלי שום ראי אדם. תדילמה נקבה אבי, וימי תואר לא יהיה לה, שרי כמה ימים שהתחילה הליליל ויצא הרוב, והיינו לנידה. זאת אומרת ש ראיית הדם שהיא תראה אחר כך אוטומטית תהיה נידה. זה קמן בי פירקם מפורש למה הוזכר זכר. הגמרא תסביר בדף למד למה אם אנחנו אומרים שיושבת 14 יום ואין לה ימי תואר, אז מה זה נותן לי שכתוב שתשב לזכר? הרי זכר זה יתמיה רק 7 ימים. ורשי מסביר שאם תראה לסוף 34, אם היא תראה דם אחרי 34 ימים מלידתה ותחזור ותראה ליום 41, תהי מקולקלת, היא לא תדע איפה היא אוחזת עד יום 48. כי ברגע שאומרים תשב לזכר, לנקבה ולזכר, הימי לידה של זכר 7 ימי תומה ו-33 ימי טהרה, אז צריכים לקחת בחשבון שאולי עד יום 41 אין נידה, אז היא לא תדע איפה היא אוחסת עד שהיא תגיע ליום 48, ואז היא חוזרת למסלול בביטחה. אז הגמרא שאלה, אם אנחנו אומרים היא הרחיקה לידתה ולכן אין לה ימי תוהר, אז למה שלא יכתב פה במקור שהיא תשב לזכר ונקבה ולנידה? אמר אביי, עונה הגמרא, איתנה לנידה הווה אמינא, מביאה קורבן ואינו נאכל. אם היינו מוסיפים את המילה ולנידה, זה מראה שהתנה הוא מסופק, שהוא מסופק אם היה לידה או לא. כמשמע לן דנאכל, בזה שלא קטני נידה, אנחנו אומרים שוודאי היה לידה. אז ההיעדרות של המילה נידה, וזה שמזכירים רק תשב לזכר ולנקבה, מראה שאנחנו מדברים על אישה שהיא ודאי הולידה, ואישה שוודאי הולידה היא מביאה קורבן, קורבן אוף, והוא גם נאכל. אם היינו מחייבים אותה קורבן מכוח ספק, היא הייתה מביאה קורבן, אבל לא היינו אוכלים את הקורבן. מצד זה שאולי היא לא הייתה חייבת בקורבן, ואז המליקה בעצם הופכת את העוף להיות נבלה. כעת אנחנו רואים נושא בשוליים, הוציא עובר ידו והחזירה. הגמרא, אמר רב הונא, הוציא עובר את ידו והחזירה, אמו תמיה לידה. כלומר, הוצאת היד נחשב הלידה. ככה נראה הדברים. שנאמר, ויהי בלידתה ויתן יד. אז אנחנו אומרים שנתינת היד, הוצאת היד, זה לידתה, זה הלידה. מתב רב יהודה, הוציא עובר את ידו, אין אמו חוששת לכל דבר. כלומר, זה כלום, הוצאת היד. אמר רב נחמן, לדידי מפרשה לי מיני דרב הונא, הרב נחמן אומר לנו שרב הונא הסביר לי לחוש חוששת, ימי תואר לא יבינן לעד דנפיק רובי. מה שרב הונא אמר שאמו תמיה לידה, זה בא מכוח כך שהיא חוששת שזה נחשב לידה, אבל להגיד שזה לידה ודאית כולל נתינת ימי תוהה לאותה אישה, זה לא, עד שרוב העובר יצא. הגמרא שואלת, והאין אמו חוששת לכל דבר? כאמר, הוצאת היד לכאורה לפי הברייתא אינו נחשב כלום, אז איך אתה אומר שבכל זאת חוששים ונותנים לה ימי תומה? אמר אביי, אינה חוששת לכל דבר מדורייתא. זה ברמה של דורייתא, אבל מדרבנן חוששת, לכן אמו תמאה לידה. שואלת גם הבאה קרא כמר, אבונה הביא פסוק שמשמע שהיא תמאה לידה מדורייתא, לא רק מדרבנן. הגמרא עונה, מדרבנן, שבסוף הדבר התומה היא מדרבנן. וזה מה שאנחנו, זה מה שרב אונה התכוון, שאומר אמו תמאה לידה, כוונה מדרבנן. מה, אבל הוא הביא פסוק, הוא קרא אסמכתא בעלמא. זה לא המקור, אלא זה נחשב אסמכתא לדין של הרבנן. עכשיו הגענו למשנה, ובשוליים יש ציור של מעוין, כמו שציינו במשנה. בא להבליט את המילה תשב, המפלת, טומטום או אנדרוגנס, ועוד. כמה תשב ימי לידה? בהמשך אנחנו נראה שימוש במשולש, נמתין עד שנגיע לשם במשנה. המשנה, המפלת, טומטום ואנדרוגנס. ולדות כאלו, אנחנו לא יודעים זהות המין של האם. תשב לזכר ולנקבה. הכוונה לנקבה, 14 ימי תומה. לזכר, כוונה ימי תואר שניתן לה, זה עד 40, עד יום 40. זאת אומרת שהיא חוששת, לאחר שאנחנו לא מזהים את המין של הוולדות האלו, אז אולי הם נקבות, אז זה מחייב 14 ימי תומה. אבל אנחנו גם צריכים לקחת להם חשבון, אולי הם זכרים, אז זה לא מאפשר לנו לתת לה יותר מעד יום 40 כימי תואר. עוד אפשרויות, טומטום וזכר, אנדרוגנס וזכר, תשב לזכר ולנקבה. שוב פעם, בגלל הנוכחות הטומטום או אנדרוגנס פה, זה מכניס אותנו לחשוש מפני נקבה. שלוש, טומטום ונקבה, אנדרוגנס ונקבה, תשב ונקבה בלבד, כי הנקבה בעצם כוללת ב-14 יום שלה את השבעה ימי תומה של הזכר, וה-66 ימי תואר כוללים את ה-33 ימי תואר אצל לידת זכר. ומיותר לציין שגם אם הטומטום ואנדרוגנס הם זכרים, בכל זאת היא גם הולידה, היא פילה נקבה, אז לכן אנחנו ניתן לה את כל הימים המגיעים ללידת נקבה. יצא מחותך או מסורס, מסורס רשי כותב דרך מרגלותיו, לשון היפוך. אז המשנה אומרת שיצא בצורה כזאת, מי שיצא רובו הרי הוא כילוד, יצא כדרכו עד שיצא רוב ראשו. ואיזו רוב ראשו? מי שיצא פדחתו. הגמרא שואלת בתמיהה, אשתא טומטום לחודי ואנדרוגנס לחודי, אמר תשב לזכר ולנקבה, כמו שמופיע בפתיחת המשנה, טומטום וזכר, אנדרוגנס וזכר, מבעיה? הרי זה עוד יותר פשוט, הרי בזה שיש זכר בנוסף לטומטום ואנדרוגנס, איך זה אמור לשנות את הסיפור? אז למה המשנה כותבת את הדוגמאות הנוספות האלו? הגמרא עונה, יצטרך, יש חידוש בזה שהמשנה כותבת את הדוגמאות הנוספות, טומטום וזכר, אנדרוגנס וזכר. ותשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. מהו דתימה, אם המשנה לא הייתה כותבת את זה? הואיל, ויאמר רב יצחק, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה. אגב, זה ראינו בדף חפה. אימה, יש מקום לחשוב, מדעי זכר, במקרה שנולד טומטום וזכר, ויש כאן זכר ברור, היי נמי, זכר, הטומטום או האנדרוגנס שאחרת הם ספק, אז, אבל זה משקף, הזכר שנולד איתם משקף עליהם שגם הם זכר. הרי איך נוצר זכר? כי אישה עזריה תחילה. ואם היא עזריה תחילה, גם הספק הזה, מן הסתם, הוא גם כן זכר. כמה שמלן, אימא שניהם עזריו בבת אחת, זו זכר, וזה נקבה. החידוש הוא שבמקרה שזכר נולד יחד עם הטומטום, זה לא מחייב שהספק הוא גם כן זכר, אלא הזכר הוא זכר כמובן, הטומטום היא נקבה, כי שניהם, האבא ואמא, עזריו בבת אחת, ביחד. אמר רב נחמן, אמר רב, טומטום ואנדרוגנס, האנשים האלו שראו לובן או אודם, אין חייבים על ביאת מקדש, ואין סופין עליהם את התרומה. אם טומטום ראה לובן, אז מה? האם זה אומר שזה זכר שנהיה תמי כזב או כבעל קרי? אנחנו מסופקים. זה לא, אולי זה הפרשה שבאה מנקבה. ואם לובן יוצא מנקבה, זה לא מתמי אותה. וכן ההפך, אם הטומטום או אנדרוגנס ראו אודם, האם זה אומר שעכשיו זה נידה? אולי זה הפרשת דם מזכר שלו מתמא. לכן, אם היה ריאה של לובן או אודם, לא שניהם, זה או זה, ואחר כך נכנסו לבית המקדש, או נגעו בתרומה, לא מתייחסים עליהם כוודאי תמאים. לכן, הם לא חייבים להביא קורבן על כך שבאו לבית המקדש, וגם לא שורפים את התרומה, מה שאין כן אם אדם שוודאי תמי היה נוגע בתרומה, כן היו שורפים את התרומה. אז מה עושים? רש"י כותב, ואין שורפים עליהם תרומה, אלא תולין. שמים אותו בצד, שיתרכב מעליו. כי חזאי אודם, איקה למימר, זכר הוא. ואין אודם מתמא בו, והיא חזאי לובן, איקה למימר נקבה היא. ואין לובן מתמא בה, הלכך? תודי. עכשיו חזרה לגמרא. ניקח טומטום או אנדרוגנס, ומה קרה? ראו לובן ואודם כאחד. לכאורה, לפני שנתקדם בגמרא, אתה תגיד, אם ראו גם זה וגם זה, אז ממה נפשך? הבן אדם תמי, לא, תמי בתומה ודאית. אבל בכל זאת הגמרא ממשיכה ואומרת, אין חייבים על ביאת מקדש, אבל סופים עליהם את התומה. סופים את התומה מובן, אבל למה אין חייבים על ביאת מקדש? שנאמר בא לתת מקור לכך שאין חייבים על ביאת מקדש. מה כתוב? מזכר ועד נקבה תשלחו. זה שילוח תמאים מן המקדש. ומה לומדים מכאן? זכר ודאי, נקבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגינס. זאת אומרת, מכוח גזירת הכתוב, אי אפשר לחייב קורבן על טומטום או אנדרוגינס, למרות שראו לובן ועודם. למה מסיירי? זו בעצם שאלה. למה? האם נוכל לומר שהמקור הבא מהווה סיוע? עכשיו תשימו לב, זו שאלה ארוכה. אחר כך יהיה דחייה אפילו יותר ארוך בהמשך. למה מסיירי? האם נוכל לומר שהמקור הבא שאתם רואים במסגרת מהווה סיוע למה שאמרנו? טומטום ואנדרוגינס, שרואו לובן או עודם, אין חייבים על בירת מקדש, ואין סופים עליהם את התרומה. ראו הטומטום ואנדרוגינס, לובן ועודם כאחת, אין חייבים על בירת מקדש, אבל סופים עליהם את התרומה. מה הייתה אמה? לאו משום שנאמר, מזכר ועד נקבה תשלחו. זכר ודאי, נקבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגינס. זאת אומרת, מילה במילה, מה שאמרנו מקודם, לכאורה זה מה שמובא כאן, שהטעם שלא סופים, הטעם שלא מחייבים אותם הטומטום ואנדרוגינס שראו לובן ועודם, בגלל הפסוק הזה. אמרו לה לא, אל תנסו להביא סיוע על הנאמר מקודם ממה שראינו עכשיו. המני רבי אליעזר היא. המקור שלמדנו, מה שמופיע במסגרת, זה שיטת רבי אליעזר. תתנן, רבי אליעזר אומר, פסוק ויקרא פרק ה' פסוק ב', הבאנו את הפסוק במלואו בשוליים, אז נתייחס למה שכתבנו שם. או נפש אשר תיגע בכל דבר תמי, או בנבלת חיה תמיה, או בנבלה נבלת בהמה תמיה, או בנבלת שרץ תמי, ונעלם ממנו והוא תמי ואשם. אז רבי אליעזר אומר, השרץ ונעלם ממנו. זה ציטוט חלקי מהפסוק, על הלם שרץ הוא חייב, ואינו חייב על הלם מקדש. אנחנו נמשיך עוד שתיים שלוש שורות, ואז נחזור להסביר. רבי עקיבא אומר, ונעלם ממנו והוא תמי, על הלם תומעה הוא חייב, ואין חייב על הלם מקדש. אז אנחנו קיווקבנו שני משפטים זהים אצל בלעזר ורבי עקיבא, שאין חיוב על אדם ששכח שהוא נכנס בתומעה לבית המקדש. כלומר, שהוא שכח שכאן בית המקדש. אבל הוא כן חייב, יהיה חייב קורבן, לפי רבי אליעזר, אם הוא שכח שהוא נגע בשרץ. הוא יודע שכאן בית המקדש, אבל הוא שכח שהוא נגע בשרץ. אצל רבי עקיבא, המחייב הוא לא צריך להיות כל כך מפורט. מספיק שהוא שכח, הרם זה, שכח שהוא נטמע. רש"י למעלה, על הלם שרץ שנטמע וידע, ובשעה שנכנס נעלם ממנו תומה, חייב תומה, כלומר תומה שבא משרץ, ואינו חייב על הלם מקדש, אם כשנכנס למקדש זכו לתומה ונעלם ממנו מקדש ונכנס שאינו סבור שזה מקדש, וכשזה נזכר, פטור. מאחר שבמקור רבי אליעזר ורבי עקיבא כמעט זהים, אבל צריך להיות איזו הפרש ביניהם, והמשך אמרה הגמרא, ויאמרינה מי ביניהו, מה ההבדל בין רבי אליעזר ורבי עקיבא? ויאמר חזקיה, שרץ ונבלה יגע ביניהו. אנחנו רמזנו זה מוקדם יותר, רמת הדיוק במטמא מהווה הבדל בין רבי אליעזר ורבי עקיבא. דרבי אליעזר סבר, באינן כדי לחייב אדם בקורבן, צריכים עד שידע, עד ידע, אי בשרת איתמי, אי בנבלה איתמי. הוא צריך לדעת את המקור של התומה בדיוק. כלומר, שבזמן שהוא נכנס לבית המקדש בתומה הוא שכח, ואחר כך נזכר. אבל נזכר כדי לחייב אותו בקורבן, שנזכר איך הוא נטמע. ורבי עקיבא סבר לא בעינן. ברש"י, שרץ ונבלה לפניו, וידע שנגע באחד מהם, ואינו יודע באיזה מהם נגע, וכשבא למקדש, שכח אותו, ומשיצא, נזכר. רבי אליעזר ממשיך רש"י, דיזכר שם שרץ. סבר דבעינן, רבי אליעזר הוא בדעה, שצריך עד שידע אם בשרץ איתמי, וכולי, אם בנבלה איתמי. זה מה שהוא צריך להיזכר, לפני שנוכל לחייב אותו בקורבן. מה שאין כן, ממשיך הגמרא, רבי עקיבא סבר לא בעינן, מספיק שהוא ייזכר אחר כך, אחרי שהוא יוצא מבית המקדש, הייתי תמי. ממשיך הגמרא ואומר, לאו אמר רבי אליעזר הטעם, בעינן דידע אי בשרץ איתמי אי בנבלה איתמי, הכא נמי גם אצלנו בסוגיה שלנו בעניין הטומטום ואנדרוגנס. בעינן דידע אותו טומטום ואנדרוגנס שדיברנו שהוא לא חייב על ביאת מקדש, בעינן דידע אי בלובן איתמי אי באודם איתמי, למרות שיצא ממנו גם וגם. אבל אם הוא לא יודע מה גורם הטומאה, אז הוא לא יהיה חייב מכוח השיטה של בלעזר, שמבוסס על הגזירת הכתוב שראינו מקודם, השרץ ונעלם ממנו, שבענייני טומאת מקדש חייבים לפי רבי אליעזר פירוט ידיעה מה היה גורם הטומאה. אבל לרבי עקיבא דאמר משום טומאה מחייב בעניין ביאת מקדש, זה שנטמע בנבלה או בשרץ לרבי עקיבא לא משנה לו ידיעה פרטנית. ההכנה מגם בטומטום ואנדרוגנס נשארו אודם ולובן, משום טומאה מחייב, רבי עקיבא כן היה מחייב על ביאת מקדש, כפי שהסברנו מקודם, מחייב קורבן על על המקרה הזה. אנחנו כעת חוזרים לדבריו של רב בסוף עמוד א', באותו טומטום או אנדרוגנס שיצא ממנו לובן ואודם, ורב אמר ביאת מקדש לא חייב. עכשיו למה? אז היה מימרה שהסביר בגלל מה שכתוב מזכר ועד נקבה תשלחו, זכר ודאי, נקבה ודאי, ולא טומטום ואנדרוגנס. אז לפי רף הגמרא רוצה לדעת, אבל בוא נזכיר את המשך דבריו של רף. נכון, הביאת מקדש לא מחייב, אבל תרומה כן נשרף במקרה של אותו טומטום או אנדרוגנס, יצא מהם לובן ועודם ונגעו בתרומה. אז הגמרא שואלת, תשימו לב, קושיה ארוכה, וגם בצד אנחנו הוספנו נושא, מתי דורשים זכר ונקבה, זכר ודאי ונקבה ודאית, למעוטי טומטום ואנדרוגנס. אז הגמרא שואלת, ורב, מה ישנה ביאת מקדש דלא, שהוא לא מחייב במקרה ההוא שהזכרנו כבר כמה פעמים? דכתיב, מזכר ועד נקבה תשלחו, ודורשים זכר ודאי, נקבה ודאי, ולא טומטום ואנדרוגנס. יחי, תרומה נמי לא נשרוף. אותו טומטום שראה לובן ועודם ונגע בתרומה, לא נשרוף את התרומה, נגד מה ש... בניגוד למה שרב אמר, דכתיב, והזוב את זובו לזכר ולנקבה, זכר ודאי, נקבה ודאי, ולא טומטום ואנדרוגנס. אז על פי הפסוק הזה בויקרא פרק תדבב, לא נשרוף תרומה שנגע בהם טומטום או אנדרוגנס, למרות שיצא מהם לובן ואודם. הגמרא עונה, ההוא הפסוק בויקרא תדבב מבאי אלי לחדרי ביצחק, הוא נדרש למשהו אחר, אז אנחנו לא יכולים ללמוד ממנו מיעוט טומטום ואנדרוגנס בעניין נגיעה בתרומה. אז מה כן? ואמר ביצחק לזכר, לרבות את המצורע למים ונתיו, ולנקבה, לרבות את המצורע למים ונתיה. אבל תרומה כן סופין. הדין הזה של מצורע אומר כמו באדם זב, הרוק שלו, ועוד הפרשות שמוגדרות כמעיונותיו, אנחנו לא ניכנס לפרטי הפרטים, אבל יש הפרשות, לא כל הפרשות, הפרשות מסוימות שיוצאים מזב, הם אבות הטומאה, והם יכולים לטמות אדם וכלים כמו זב. גם אצל המצורע יש אותם מעיינות, למשל הרוק של המצורע גם יטמא אדם או כלים כמו מצורע עצמו. אז הפסוק בויקרא תדבב נתפס ללימוד הזה, לרבות המצורע והמצורעת, הזכר ונקבה, למעיינותיהם, אבל לא בא למעט טומטום ואנדרוגנס במקרה שיצא מהם לובן ואודם ונגעו בתרומה. אז כן סופים את התרומה. הגמרא שואלת, אנחנו בסימונים מנסים לעקוב במעקב דרך הצורות האלו, הבתים שמטפחים, השפיץ למעלה, אנחנו רשמנו בשוליים קושיות, שפיץ הפוך למטה, תשובות. אז אנחנו ממשיכים. קושיה, היי נמי, הפסוק במדבר פרק ה', הפסוק שהיה המקור לדבריו של רב למעט מחיוב קורבן בעניין ביאת מקדש הטומטום ואנדרוגנס, בוא נאמר שהוא לא פנוי לדרשה של רב אלא נצרח למשהו אחר. אינמי מבעי אלי, בעניין שילוח טמאים מן המקדש, במי שיש לו תרה במקרה, מה שולחים, מה מעיפים בלשוננו מהמקדש? טמאים, אבל איזו טמאים? מי שיש לו תרה במקרה, פרט לכלי חרס, דברי רבי יוסי. כלי חרס שנטמא לא טעון, לא זקוק לשלח מן העזרה, כי כלי חרס אין לו טהרה במקווה. אז זה הלימוד במדבר פרק ה', ולא עומד ללימוד של רב וממילא הטומטום או אנדרוגן שרו לובן ועודם יהיו חייבים בשילוח מן המקדש, ואם נכנסו ככה בתומתן הם יהיו חייבים להביא קורבן. הגמרא עונה, אם כן, אם המטרה הוא רק למעט כלי חרס משילוח, נכתוב רחמנה אדם במקום מזכר ועד נקבה. וכי תימה אי כתב רחמנה אדם, הווה אמינא כלי מתחות לא, הייתי חושב בטעות שאין שילוח מן המזרה כלי מתכת שנטמע. לא נכון, לא הייתי חושב כך. מכל נפש, מכל תמי לנפש, נפקה. משם לומדים שאף כלי מתכת שולחים. זכר ונקבה, למה לי? אז למה כן כתוב בכל זאת זכר ונקבה? לחדריו. שואלת הגמרא, ואימה כולי לחדריו ודעתה. אולי עכשיו נגיד ההפך של הפסוק במדבר פרק ה', כולו לדינו של רב, ולא לדינו של רב יוסי בעניין שילוח תמי מן המקדש, מי שיש לו תרה במקווה. הגמונה, אם כן, נכתוב זכה ונקבה. מהי מזכה ועד נקבה? משינוי הלשון הזה אנחנו לומדים עד כל דבר שיש לו תרה במקווה. כאילו דברים, כולל כלי מתכות, ולא רק אדם, צריכים שימוח מן הזו אם הם נטמעו. שואלת הגמרא, אי הכי? כי איתמי בשאר תומות, הטומטום או אנדרוגנס, בשאר תומות כגון שנטמעו במת או בשרץ, לא להישלחו. הפתיחה לקושיה הזאת, האי אחי, יכול להטעות. בדרך כלל שומעים אי אחי, הוא מהווה קושיה על מה שנאמר מיד לפני כן. אבל כאן תשימו לב, רשי מסביר אי אחי לאל קאי. הגמרא מחזירה אותנו למה שנאמר עוד הרבה יותר מוקדם. כיוון דאמר רב לעניין שילוח זכר ודאי ולא טומטום, כך הבנו שרב שאמר על ביאת אין חייבים על ביאת מקדש, הוא אמר את זה בקשר למה טומטום ואנדרוגנס, למרות שראו לובן ואודם אין חייבים על ביאת מקדש. הגמרא שואלת ורשי ממשיך, בשאר תומות נמי, כגון טומטום שנטמע באמת או בשרץ ונכנס למקדש, ייפטר. אז נחזור לגמרא, אי הכי, כי איתמי בשאר תומות כמו מת או שרץ לא לשלחו. אז השאלה היא כך, למה אמר רב את דינו שאין חייבים בשילוח רק במקרה שרו אודם ולובן? הגמונה, אמר קרא, מי זכר? מתומה הפורשת מן הזכר. רק על זה אומרים שהטומטום אינו חייב. וזה המקרה שהטומטום ראה לובן ויודם. הגמונה שואלת, וכל איכה דכתיב, מי זכר עד נקבה? לימותי טומטום ואנדרוגנס הוא דעתה. האם זה המטרה של המילים האלו? למעט טומטום ואנדרוגנס? והגבי ערכין, תכתיב הזכר ותניה. כמובן פרשת ערכין זה פרשה בתורה שקשור לנדר שאדם מקבל על עצמו לתת ערכו, לא שוויו אלא ערכו, שנקבע בתורה על פי גיל ועל פי מין. אז בשמה כתוב הזכר ותניה הזכר ולא טומטום ואנדרוגנס. יכול לא יהיה בערך איש אבל יהיה בערך אישה, שטומטום שמר אני רוצה לתת ערכי לבית המקדש, אז אני מבין הוא לא ייתן ערכו לפי התעריף של זכרים, אולי הוא ייתן לפי התעריף של נשים של נקבות. תלמוד לומר הזכר ועם נקבה, זכר ודאי, נקבה ודאית, אלו מתחייבים אם הם מנדבים את ערכם, ולא טומטום ואנדרוגנס. תיימא דכתיב הזכר ועם נקבה, יש כאן תוספת של hey, הזכר, המילה ועם, מזכר ונקבה לא מימית, אבל עצם זה שהופיע המילה זכר או נקבה זה לא מספיק למעט טומטום ואנדרוגנס. אבל עד כה חשבנו שהמילים זכר או המילה נקבה כן בא למעט הספקות האלו, הטומטום ואנדרוגנס. מפרשת ערכים רואים שלא כן. הגמרא עונה שבדרך כלל המילה זכר ונקבה כן ימעטו הטומטום ואנדרוגנס, כמו שחשבנו מקודם. ומה לגבי פרשת ערכים? ההוא מבאי אלי, ורשי כותב, ההוא מבאי אלי למכתב זכר ונקבה. בפרשת ערכים היו צריכים לכתוב זכר ונקבה, כמו ממשיכה בדף חף תת עמוד א', לחלק בין ערך איש לערך אישה. כמו שאמרנו שהתורה נותנת תעריפים שונים לגברים ולנשים, ורשי בשורה הראשונה לחלק, הלכך אילב hey, האות hey, והמילה ואם לא ממעט טומטום, כפי שאמרנו עכשיו שהופעת המילה זכר נקבה דווקא בפרשת ערכים לא מיועד למעט טומטום. אבל הכה, אבל אצלנו בעניין שילוח מן המקדש, מדהב אלי למכתב אדם תשלחו, וכתיב זכר ונקבה שמע מינה לדרשה, שבענייננו בדינו של רב המילים זכר ונקבה מיועדים לדרשה כן למעט טומטום ואנדרוגנס. עד כאן שיעורנו להיום.